This is working, yeah, so I'm just here without the mic. ברוך השם, אנחנו שוב נפגשים בין כל ישראל בית המדרש ככלות ימי החג. אז קודם כל, שתי הודעות קצרות. ברוך השם, יצא לאור ספר חדש, ממש ערב החג, עדיין לא הספיק להגיע לחנויות אפילו לפני החג. חלק שלישי, שיחס מנחס אושו, שמשלים את הסט. הספר הזה הוא על פסח, סביעס ווימה ושבועס. אז פסח כבר מאחורינו, אבל עדיין נמצאים אנחנו בתחילת ימי הספירה, ולפנינו עוד חג השבועס, דובו באיתוי מאתוי, והקודש ברוך הוא יזכה אותנו תמיד להגדיל תורה ולהאדירה. כבר פסקתי לאחרונה לספור את הספרים. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין, ברוך השם, ספרים רבים יצאו לאור וכל יתן השם וכל יוסיף שנזכה תמיד ביחד להגדיל תורה ולהאדירה. ביום ראשון בשבוע הקרוב אני יוצא ללונדון לפדיון הבן של הנין הראשון שלי בעזרת השם, ואני מקווה וכמעט בטוח שהשיעור יתקיים בשבוע הבא במועדו, אבל עדיין לא השלמתי את התוכניות שלי בחול, בלונדון, תצא הודעה מהמשרד שלנו, נודיע לציבור אם השיעור מתקיים בשבוע הבא, כנראה שכן. הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום היא סוגיה רלוונטית, עדיין באווירה של חג המצות, של ימי הפסח, אבל יש סוגיה נכבדת אחת בהלכות פסח, שכל עניינו דווקא לאחר הפסח, וזה הסוגיה של חומץ שעובר עולב הפסח, מה דינו. אז רק בפסח, יש לנו ברכות הפסח גם אחרי הפסח, וזה הסוגיה של חומץ שעובר עולב הפסח. במשנה, בפסוחים לפחוב חס, יש מחלוקת תנאים, רב יהודה ורב שמעון. לפי רב יהודה, חומץ בתוך ימי החג, האוכל חומץ בתוך ימי החג חייב קורס, לאחר ימי החג, עובר בלב. רב שמעון אומר, אין איסור בחמץ ככלות ימי החג. אבל רוב אומר, דף חופטס עומד א', שגם עלי בדי רב שמעון, שאין איסור דאורייתא, אבל חומץ שהיה ברשותו של בן ישראל בימי החג, אסור לאוכלו ולהנות ממנו לאחר הפסח, וזה קנס. מכיוון שעברו עבירה בחמץ הזה, קנסו חכמים ועשו את החומץ באכילה וגם בהנאה לאחר ימי החג. כך מבור בדף חופטס במסכת פסוחים, שולחן אורך, תוף ממחס, סעיף גמל. יש מן הראשונים שסבורים, וכך מובא בספר המכתם. מכיוון שמדובר בהכנס, אין האיסור רובץ אלא על אותו אדם שישאר חומץ ברשותו ועבר בו עבירה. אבל אנשים אחרים, אין ידם במעל, הם לא עבירה, עברו עבירה כלשהי, ולכן להם מותר לאכול וליהנות מן החמץ, אבל לא כך דעת כל רבותינו הראשונים. מי שכנסו, כנסו לכולם, ואסרו לכולם, בדין חומץ שעובר עליו הפסח, אם החומץ היה ברשות ישראל, בחג המצות, אסור לכולם, בין באכילה ובין בהנאה, כמבואו בשולחן אורך במקור הנעל, תוך ממחס, סעיף גמל. ובסעיף ה' כותב בשולחן אורך, גם אם היהודי ביטל חמץ, נמצא שלא עבר באיסור דאורייתא, אף על פי כן יש איסור חומץ שעובר עולב הפסח, כי לא די בביטול בלבד. הבוידת צריך שיבטל, אבל גם מי שביטל צריך לבדוק. בוידק צורך שיבאת על כך מבוא בפסוחם דבו. פסוחם דב דל אדומת בית, כתוב, מדיורייסה בביטול בעל מסגי, אבל רק מדיורייתה. והתויסס בתחילת המסכת מסבירים, שאף על פי שמן התורה, מי שביטל אדם חמצו, שוב איננו עובר ולא יראה ולא ימצב, אבל חכומים חששו שמה יבוא לאכול, ולכן חייבו גם לבדוק ולשרוף, וגם לבאר. אז השולחן ערוך פוסק, גם אם אדם ביטל את החמץ שלו, אף על פי כן יש איסור חומץ שעובר עליו הפסח. אבל מה הדין אם הוא גם בדק וגם ביטל? והוא עשה בעצם כל מה שמוטל עליו, כל מה שחייבו חכמים. אנחנו בודקים את החמץ ומחפשים בכל מקום, כל מקום שרגילים להכניס בו חמץ, כל מקום שמכניסים בו חמץ. מי שבדק, הוא גם מבטל, הוא עשה ככל המותר עליו, ואף על פי כן הוא מצא חמץ בביתו. האם עדיין יש איסור חומץ שעובר עליו הפסח, תוף ממחס. משנה ברורה, סעיף קטן חף ה' מביא בכך מחלוקת האחרונים. יש מי שאומר עד כאן, אנחנו לא עושים את החמץ האלה אם ביטל ולא בדק, או בדק ולא ביטל. אבל המדם עשה כל מה שהוטל עליו, גם בדק כמיטב יכולתו וגם ביטל, האם עדיין יש איסור חומץ שעובר עליו הפסח? יש אומרים שלא, כי אין טעם לקנוס אותו. איך נקנוס אדם שעשה כל מה שהוטל עליו, כל מה שהיה מצווה? אחרים אומרים, לא פלוג. כל חמץ שהיה ברשותו של יהודי בפסח נעשה לאחר הפסח, מדין חומץ שעובר עליו הפסח. אבל זו פשיטה לן. אם הוא בדק וביטל וגם אחר את חמצו לגוי, ודאי שהיה איסור חומץ שעובר עליו הפסח, שעלי החמץ לא היה ברשותו. וכל הדין חומץ שעובר עליו הפסח, רק חמץ שהיה ברשות ישראל. אז ההנחות האלה הן הנחות יחסית פשוטות, עיקרי הדינים. יש מי שאומר שכל האיסור זה רק על פלוני שישה חמץ ברשותו, אין הלכה כמותו, האיסור רובץ על כולם, עליו, על אחרים, ובשרונו כתוב להדיה. בין אם הוא שגג, בין אם הוא החזיק חמץ במזיד, אפילו אם היה אנוס, אפילו אם היה אנוס, הוא התכוון למכור את החמץ. בדרך לרב נפל, שבר את הרגל, הובהל לבית חולים. הוא אוינס גמור, אף על פי כן, חמץ היה ברשותו בפסח, הוא נעשה לאחר הפסח, מדין חומץ עובר עליו הפסח. לא כך מי שמחר את החמץ, פשיטה שאין כל איסור. ומה הדין ספק בחמץ שעובר עליו הפסח? והספקות רבים הם. ובכל שנה ושנה מגיעים אליי הרבה שאלות, שאלות שונות ומשונות, כאשר יש ספקות, האם חומץ שעובר עליו הפסח או לא. אדם קונה וויסקי בדוטי פרי, חודשיים לאחר הפסח. מה הוא יכול לדעת? אצל מי זה היה, האם נמכר או לא נמכר, יש המון ספקות בחומץ שעובר עליו הפסח, איך אנחנו מתייחסים לספקות? יש אחרונים שרוצים להוכיח לחומרה, מהסעיף הראשון תוף למדבוב, סעיף א' בדברי הרמו. שם מדובר במי שיש לו בור או מחסן מלא חיטה. בפעם היה מאוד מצוי, רוב האנשים באירופה לפני 100-200 שנה הפכו לחם בבית שלהם, לא רק במאפיות שכונתיות או עירוניות. אדם יש לו בור מלא גרגרי חיטה. בתחתית הבור יש חיטים מחומצים. בפויסקים הם קרויים חיטים מבוקעים או מחומצים, בגלל הלחות. לפעמים החיטה החמיצה, וזה בחזקת חמץ. הוא לא חייב לפנות את כל האוצר, את כל הבור, כדי להגיע לתחתית הבור ולפנות משם ולסוף את החמץ. זה אותו דין של מי שעושה ביתו אוצר, שהוא לא חייב לפנות את האוצר כדי לבאר את החמץ. אבל לאחר הפסח, החיטים האלה יהיו אסורים באכילה והנאה, כי בסופו של דבר זה חמץ ששהה בביתו של היהודי. כותב הרמב"ם, אבל אם יש ספק אם יש שם חיטה חמוצה או חיטים שהחמיצו, אם זה ספק, מותר לו לדקור את הכל, את כל הכמות ביחד. יש מן האחרונים שהבינו שלא התירו לו למכור אל הכל ביחד, אבל לא לחוד. ולמה לא לחוד? כי זה ספק חומץ שעובר עליו הפסח, אסור לה להונות. אז למה ביחד מותר? יש מי שהבין שהוא צריך לנקות את הסכום, את הרווח. אבל אני חושב שכוונת הרמה מאוד פשוטה. הפך הדברים, מכאן מוכר שמותר ליהנות מספק חומץ שעובר לו בפסח, משום שלא כתוב שם שהוא צריך לנקות מהמחיר את השווי של אותם חיטים שהם ספק שעובר עולה בפסח. אני חושב שהרבותה שמותר לו למכור את הכל, אפילו אותו ספק חומץ שעובר עולה בפסח. לא מדובר באדם שהוא כמעונאי וסוחר ומוכר חיטים, מדובר באדם שיש לו חיטה משלו לצורך שימושו האישי, ולכן מותר לו למכור את הכל, כולל אותם גרגירי חיטה שהם ספק חומץ שעובר לו בפסח, מכיוון שמדובר בסדר המורר, צווי כדרמונו לכולם. וכך כתוב להדיה במשברורה, תף ממחן סיף קוט מיוד זין. המשברורה שם מביא בקצרה את דיני הקניין במחירת חמץ. יש הרבה שטרות הלכתיים, הרבה, כבר לא להזכיר את הגט ואת הכסובה, ושטר אירוסין, והפרוזבול, ושטרי מחר ושטרי הלוואה, אבל השטר הכי מורכב, הכי מסובך שיש לנו בספרייה שלנו, זה שטר מחירת חמץ, שהוא מורכב למדי, משום שבכל אחד מן הקניינים יש ספקות. בבחורס יהוד ג' כתוב שליהודי יש קניין אחד ולגוי יש קניין אחד, כסף ומשיכה. הרבה קניינים מועילים בין ישראל לחברו, בין אוכרי לחברו. אבל יש הרבה פיקפוקים איזה קניין מועיל בין יהודי לנוכרי. ואנחנו צריכים גם להזכיר את כל המקומות שהחמץ מונח בהם, כדי להשתמש בקניין חצר וקניין הגב. ואחר כך יש מערכת של קניינים שחלים באופן ישיר על החמץ ולא על המקומות. ולכן, מחיר החמץ זה אחד השטרות המורכבים ביותר, ואנחנו משתמשים בעצם, נשמע מעניין, מוזר, כל הקניינים שיש לנו בהלכות מקח וממכר כלולים בשטר מחירת חמץ. אז המשנה ברורה אומר, מדברי גדולי הפוסקים, ומה דין מי שמכר חמץ לנוכרי ועשה רק משיכה, שום קניין אחר? אף על פי שיש פקפוק רב אם זה מועיל, מכיוון שכל הדין של מכירת חמץ זה רק מדרבנן, ומנטור אין בו צורך, מנטור די בכך שאדם בודק, מחפש, ואחר כך מבטל, הוא לא עובד דאורייתא. אז כל הצורך וכל האיסור של חומץ שעובר עליו הפסח בלאו הכי, זה איסור דרבנן, ולכן, צווי כדרבנן לכולו, כך כותב המשנה ברורה, הרי לן להדיא, שספק בחמץ שעבר עליו הפסח, אנחנו אומרים, צווי כדרבנן לכולו, אבל יש עוד מקור, וזה מתוך ממתת. טוב, ממתת מנוסח באופן מאוד לא מצוי בדלת חלקי שולחן אור. אז בסמנטוף ממתת, כל הסימן זה סעיף אחד. ובסעיף הזה, השולחן אור עוסק בחנות שהוא בבעלות של יהודי. אני קורא את הסעיף. חנות של ישראל ומלאי של ישראל. החנות בבעלות יהודית והמלאי שייך לבעל החנות. ופועל המנכנוסן לשם אינם יהודים. חומץ שנמצא שם אחר הפסח. עשו בהנאה. שאלה היא, האם אנחנו תולים שהחומץ נפל מן הפועלים וזה שלהם, או יותר סביר להניח שהחומץ הוא של בעל החנות? והמלאי של החנות. חבא כותב, במחנות של יהודי, מלאי של יהודי, אף על פי שהפועלים שעובדים שם נוכרים, חמץ אסור מדין חומץ שעובר עולה בפסח, אנחנו תולים, מן הסתם החמץ הוא מהחנות. ואותה שאלה, בחילוף חנות של גוי ומלאי של גוי, ופועלים הנכנסים לשם ישראל, חומץ שנמצא שם מותר אפילו באכילה, בין לכולה, בין לחומרה, אנחנו תולים שהחמץ הוא מהסחורה שבחנות. כותב שחלוח, כך הגיע את הסחורה שהיא ורבינו היי, אבל רבינו חננאל גורס והפך. ברוב המקומות האחרים, השולחן אורך היה כותב, לפי רשי כך הדין, ולפי רבינו חננאל הדין הוא אחרת. שאתה לא כותב כך עם גרסת רשי, ולפי גרסת רבנו חננאל להפך. אז בדרך כלל כאשר המחבק מביא שתי שיטות, יש אומרים כך, יש אומרים כך, כלל גדול, הלוכי כבשרוי. אם השיטה הראשונה היא סתם, שיטה השנייה יש אומרים, הלוכי כשיטה ראשונה. כאן כותב משם ברור, רב הפויסקים פסקו כשיטה ראשונה. וזה בניגוד לכללי הפסיקה. אולי כי כאן הוא לא מתייחס לפסקי הלכה, אלא לגרסאות. אבל מכל מקום, שתי שיטות. האם תולים בגוי בפועלים, או במלאי של החנות? ואז משנה ברורה מביא חלק מן האחרונים שאומרים, אולי בכלל אין מחלוקת, ולכן השולחן ערוך רק מתייחס לגרסאות. אולי אין מחלוקת, והכל תלוי בנסיבות וסבירות. למשל, אם מדובר בסופרמרקט, ומוכרים שם רק חמץ באריזות, ביסקוויטים, בייגלך, דברי מאפה, ואנחנו מוצאים סנדוויץ' טונה, טרי. לא מוכרים בחנות סנדוויץ' של טונה, אז מן הסתם זה ודאי של הפועלים, ולכן זה תלוי מה מוכרים ומה מצאו, תלוי בסבירות. ולכן אולי כל המחלוקת זה רק בגרסאות, אבל לא בכלל בהלכה. אבל מכל מקום המשגרור מביא גם, מה הדין כשיש ספק? הבח חידש, ספק חומץ שעובר עליו הפסח, אסור בכלה ומותר בהנאה. זו שיטה מאוד מחודשת. וגם קשה להסביר אותה, שראי ממה נפשך. בתוך ימי הפסח, בין אחי לבינינו אסורים מדאורייתא. לאחר הפסח, שניהם אסורים מדרבנן. אז מה פתאום להכניע באכילה ולהקל בהנאה? זה נכון, האוכל חומץ בתוך הפסח, חייב קורס והבנוע יש הכלב. אבל מה לי יש עליו, מה לי יש קורס? שניהם דאורייתא. חומץ שעובר עליו הפסח, שניהם דרבנן. אנחנו מוצאים תופעה דומה, הלכה דומה, רק בסתם יינם. סתם יינם של נוכרים בזמן הזה. שחזקתם, שהם לא עובדים עובד אזור, אסור באכילה ומותר בנוע. אף על פי שמעיקר הדין, בין באכילה, בין בנוע, סתם יינם אסור. אז גם שם מחמירים יותר באכילה מאשר בנוע, וזה דעת הבח, ספט חומץ שעובר עליו בפסח. אבל מי שברור מביא הרבה אחרונים שספורים, גם באכילה מותר. כי סווי כדר הבונון לכולה, ומדובר בסווי כדר הבונון. מה הסברת המחמירים? אולי בגלל שמדובר בכנס, מחמירים יותר, מאשר בסתם איסור דר הבונון. החומם כנסו כדי למגדר מילתא, כדי שלא יפרצו גדרות עולם, כדי לחזק את בדקי הבית. ולכן אולי בכנס לא אומרים סווי כדר הבונון לכולה. אבל רוב האחרונים נוקטים, ספק, חומץ שעובר עליו הפסח מותר, יסווה כדי לבונן בכול. אנחנו מוצאים גם בתחום אחר, מן האחרונים מי שחילק בין כנס ובין שער איסורים דרבנן. החידו, שובס, חיים שואל, חלק בעצם מלמד חס, מביא בשם ספר דרך המלך. ספר קדום. אני לא יודע מי מחברו, אבל ראיתי את הספר וראיתי את הקטע שהחידו מצטט, אומר דרך המלך. כאשר אדם אוכל חומץ שעובר עליו הפסח, בלי מודעות, הוא לא יודע שמדובר בחומץ שעובר עליו הפסח. והוא אוכל, חברו יודע שזה חומץ שעובר עליו הפסח, הוא איננו מצווה להפריש אותו. מותר לו לתת לו לאכול. כי אין החפצה, חפצה דייסורה, רק משום כנס. ואם הוא לא מדע לכך, אז אין איסור כלל, כך כותב דרך המלך. וגם הסברה שלו, כנס שונה, אבל הוא רואה בזה כולה, לא חומר. לגבי השאלה של ספק, יש מי שמחמיר בכנס יותר מאשר בשאר איסורים. לגבי החובה להפריש, מי שעובר בשוגג, אוכל בשוגג, דרך המלך סבור שזה קל יותר משאר איסור דרבנן, כי החסר כשעצמו איננו אסור, רק משום הגברא. אותו חמץ, אותו מוצר, אצל פלוני מותר, אצל אלמוני אסור. הוא החזיק את החמץ בפסח והוא לא, ולכן אין חובה להפרש את מי שובר ושוגג. אחידו חולק עליו, ואחידו סבור, איסור דרבנן זה איסור דרבנן, ואין לחלק בין זה לזה, ולא חשוב למה אסור. אז בשני תחומים יש מן האחרונים שחלקו בין חומץ שעובר על הפסח שאסור משום קנס ובין שער איסור דרבנן. מסתבר תפי שבשני התחומים לא נחלק בין איסור לאיסור. ואין בין איסור דרבנן זה לאיסור דרבנן אחר, בין לקולה ובין לחומרה. צודק אחידו כשהוא דוחה את ספר דרך המלך, וצודקים אלה שמקלים בספק חומץ שעובר עליו הפסח, מכיוון שסמי כדרבנן לכולה, כך נראה ספק. והשאלות האלה מצויות עד למאוד. יש תשובה של הנוי דביהודה, הם שני חידושים עצומים, והנוי דביהודה באמת היה חדשן בפסח, חדשן גדול. אבל בתשובה הזו הוא הפליג, הוא כותב שני חידושים עצומים. והשאלה הייתה, אדם החזיק חמץ בביתו באיסור, לא מחר חמץ. ולא עלינו נפטר לבית עולמו בעיצומו של חג. האם החמץ שהיה ברשותו אסור לאחר הפסח מדין חומץ שעובר עליו הפסח? ואנוי דביהודה מקל, והוא אומר, מותר באכילה ומותר באנוח. למה? אחרי זה שני חידושים עצומים. אומר אנוי דביהודה, באיזה רגע, מתי חל האיסור בחומץ שעובר עליו הפסח? צי סקר חובן בצי תחג. שהרי באמצע ימי החג, יש איסור דיורייתא, בהם החמץ של יהודי, בהם החמץ של גוי. מי שאוכל את החמץ חייב קורת, ומי שנהנה ממנו חייב לאו. אז מה החידוש באו חכומם להוסיף? בהכרח שהאיסור חל ברגע של צי תחג. אז האיסורים דיורייתא מפנים את מקומם, ותחתיהם תקנו חכומם מסדר הבונן. אם כן, טוען הנוי דביהודה, אין איסור חומץ שעובר עליו הפסח, אלא אם כן, ברגע של צאת החג, החמץ הוא ברשות ישראל. אם בצאת החג, כאשר האיסור אמור לחול, החומץ איננו בחזקת יהודי, אין איסור חומץ שעובר עליו הפסח. חידוש מספר אחד. חידוש מספר 2, אין ירושה בחומץ שעובר עליו הפסח. שהרי מדובר באיסור הנועה. אין אדם קונה איסור הנועה. אבל, בבוא וקמא דפלמית ובפסוכם דבוב, אומרים חז"ל שני דברים אינם ברשותו של אדם, ועשו הנקוסוב כאילו הם ברשותו. אחד מהם חומץ בפסח. לעבור אליו בבעל יראה, אומר לנו את ביהודה, מתי התורה עשה כאילו זה ברשותו? מה שהיה ברשותו לפני החג, בכניסת החג, או מה שהוא קנה תוך כדי החג, אבל אותם יורשים, החמץ מעולם לא הייתה ברשותם, ולכן הם לא יורדים לנחלה, ולא זוכים בחמץ שהוא אסור בהנאה. וכאשר אנחנו מצרפים את שני החידושים, נמצא. פלוני מת באמצע ימי החג. החמץ הוא הפקר. היורשים לא יורשים. אז בשעה שהאיסור אמור לחול, בצאת החג, חומץ של הפקר. ולכן, אין איסור חומץ שעובר עליו הפסח. ובשני הצבלות גם יחד, רבים מהאחרונים שחולקים עליו. נתחיל מהחידוש שציטטתי ראשון. אין איסור אלא חמץ שהיה ברשות יהודי בסוף החג, תמי החזוניש, אורח חיים קי"ח. ודאי, מילתא דפשיטא, שאיסור חומץ שעובר עליו הפסח חל רק בצאת החג. אבל למה זה דווקא כאשר באותו עת זה בשוס ישראל? כל חמץ שהיה ברשות יהודי, רגע כלשהו של ימי החג, ועברו בו איסור, כאשר מגיע סוף החג, חל על החמץ הזה איסור חומץ שעובר עליו הפסח. מה פתאום לומר שדווקא בסוף החג זה צריך להיות ברשות יהודי. זה היה ברשות יהודי בפסח. ומישהו עבר על החמץ הזה ולא יראה ולא ימצא. משום כך בצאת החג, החמץ הזה אסור באכילה ובענות. כך טוען החזון איש, ואני חושב שהוא צודק. לגבי החידוש השני שלא יורשים, הנשיא וסחור הקלנוידי ביהודה במקור חיים, תוך ממחת, וגם בתשובותיו, תשוב אסלבנו יעקב מליסו אור חיים סמן יוד, מהר"ל צונץ בספר מגן הערב, פרסו לחוסטסך תוך ממחת, והם סבורים. הכלל הזה, שני דברים אינם ברשותו של אדם, בור ברשות הרבים וחמץ בפסח, ועשאן הקוסוף כאילו הם ברשותו, זה לאורך כל החזית. בין מי שהיה לו חמץ לפני פסח, גם בין מי שקנה חמץ בפסח, גם לגבי יורשים. בכל הנוגע לבל יראה ובל ימצא, דין חמץ, כי כן, כל דבר שיש בו קניין, וכשם שיש בו קניין, יש בו גם ירושה. לא צריך כוונה לרשת. אדם יורש בעל כורחו. ברקר דאבוע. הוא יכול אחר כך להפקיר, הוא יכול אחר כך לתת, אבל אדם יורד לנחלה בין מדעת ובין שלא מדעת. הוא גם לא יכול לומר, אני לא רוצה לרשת. הירושה היא אוטומטית, ולכן, גם לגבי נחלו, סבורים הנסיבס ורבים אחרים, אומרים, השען הכתוב כאילו הן ברשותו. ולכן האחרונים דוחים את שתי הספרות של הנוידי ביהודו, והם סבורים שדין החמץ הזה כדין כל חמץ שעבר עליו הפסח ואסור, גם באכילה וגם בהנה. אז אמרתי מקודם שתמיד מתעוררים שאלות מעניינות בנוגע לחומץ שעובר עליו הפסח, ואני רק רוצה כמה שאלות מעניינות לעלות על שולחן מלוכם מדברים שנשאלתי בשנים האחרונות. לפני שנה ושנתיים כתב לי רב חשוב בארצות הברית שאחראי על אחד ממערכות הקשרות באמריקה, אני חושב שהתשובה שכתבתי נמצא אפילו בקונטרסט שלפנינו, מפעל גדול לשיווק מזון, מכרו את החמץ. במשגיח שעשה את עבודתו נאמנה, ביקר בחול המועד לנפל, והוא רואה שם פעילות רבתית. שואל את הפועלים, מה אתם עושים? אורזים מחדש את כל הסחורה. מסירים את האריזות של היצרן, ואורזים באריזות חדשות של החברה המשווקת, והמשגיח אומר, איזה חוצפה, החמץ הזה נמכר, מה אתם? מנהל עבודה מוציא את שטר המחר וההנחיות של הרבנות, של הגוף שנותן כשרות, וקורא מתוכו, אסור לקנות, אסור למכור, אסור לשווק, אסור להוציא חמץ מהמפעל, אסור להכניס חמץ למפעל, אבל לא כתוב שאסור להחליף את האריזות. הוא אומר, אנחנו פועלים לפי ההנחיות, זה לא כתוב, המשגיח קורא את המסמך, באמת לא כתוב. אף אחד לא חשב לכתוב את זה. האם יש בכך לערער על תקיפות המחירה? אז יש לי ויכוח עם איגרס מוישה בשאלה אחרת. מה הדין אדם שמחר חמץ, ולמרות שהוא מחר את החמץ לנוכרי, הוא עומד בחנות ומוכר את החומץ ללקוחות של כל השנה כולה, מנהל את החנות שלו כאילו לא היה, הוא מוכר חמץ לכל דורש. האם המחירה בטילה? האם כל החמץ שבחנות אסור מטעם חומץ שעובר עליו הפסח? ומוישה אומר לו, הוא אומר לו, המחירה תקיפה, הוא גנב, אין לו רשות למכור, אבל מי שמחר, המחירה תקיפה, אלה שהוא מחדש מטעם אחר שיש את החומץ שעובר עליו הפסח, וזה הברקה. דינו כדין שולח יד. שולח יד חייב באחריות. חומץ שחייב עליו באחריות, סובב בלא ירוע ולא ימוצא. ואני תמה מכמה טעמים. קודם כל, שליחת יד זה דיני שומרים. אין דיני שומרים בגוי. ולכן השולח יד איננו חייב באחריות. שנית, אמנם שולח יד במצו, סוי חייב בכולוי, כמביא בבו ומציע מהם ג' אבל זה רק בהתאת החבית. הוא עשה קניין בכולו, הוא אף על פי שלא שלח יד אלא במקצתו, אבל כאשר החמץ נמצא במדפים ובמחסנים, הוא מחר מקצת החמץ, הוא לא שלח יד בכל הצחולה שהוא לא נגע בהם, ולכן על החמץ הוא אין דינו כשולח יד. ואם המחירה תקיפה, אין איזה חומץ שעובר עליו הפסח. אבל מאידך, אני חושב שאין לך הוכחה שכל המחירה זה חוקה והתלולה, מאשר אדם שמחר את החמץ לגוי, והוא ממשיך למכור את אותו חומץ לכל דורש, ומכניס את הרווחים לכיסו. איך הוא יכול למכור דבר שאיננו שלו, ולקחת את התמורה על עצמו? ולכן הוכיח סוי פועל תחילו, סוי שאין כאן מחר כלל. כך אני הייתי סבור. שונה הדבר בנידון בידה. א', מי שמחר הוא לא זה שנכנס למפר. מי שמחר זה הבעלים ומנהל עבודה, הוא זה שעובד במפר. אבל מה שיותר חשוב, החלפת האריזות, לא סותר את מהות המחירה. כי יהיו הבעלים אשר יהיו, זה לטובתם ולתועלתם שיכלו מיד ככלות ימי החג לשווק את החמץ. אז גם אם החמץ ישייך לגוי, וגם אם הגוי יחליט, מה שלא סביר, לממש את המחר ולתפוס חזקה ובעלות על המפעל, זה גם אינטרס שלו. להחליף את הריזות ולמכור תכף לאחר ימי אחד, ולכן הפעילות שהם עשו במפעל איננו סותר בהכרח, איננה סותרת בהכרח את מכירת החמץ לגוי, ולכן פסקתי, אין כאן בעיה של חומץ שעובר עולב הפסח. לפני מספר שנים רגשה הארץ, מאפייה מסוימת בירושלים, מאפייה מאוד מפורסמת, עם הכשר מהודר, כמנג מלבטם חשוב עם דפוי, התחילו למכור דפרי מאפה חמץ, שתיים אחרי צי סקריחובים. ויש תחרות גדולה בין המאפיות, מי הראשון להוציא את הרחמניות ואת הפיצות ואת הפיתות. התברר בדיעבד שבעלי המאפייה שהו בחוץ לארץ, ארצות הברית. נמצא שכאשר עדיין אצלהם היה פסח, כבר מכרו את החמץ שלהם לכל דורש. זאת אומרת, כבר קנו בחזרה מן הגוי, וכבר שפקו את החמץ הזה. האם זה חומץ שעובר עליו הפסח? משום שהבעלים אצלהם עדיין היה פסח, כי הם שהו בארצות הברית 7 שעות הבדל, נמצא שהם תפסו בעלות וחזקה על חמץ כאשר עדיין היה פסח אצלם ומכרו את החמץ הזה לאחרים, האם זה לא עשו מצד חומץ שעובר עולב הפסח? ואני אומר, למרות שבהשקפה הראשונה הדין הזה תלוי בבעלים, במקום שהם, אבל מאידך לגמרי לא סביר, החמץ כאן, הלקוחות כאן. האם אפשר שבשעה שמותר לכל חמץ, יחול על חמץ דין חומץ שעובר עליו הפסח? כאן לא פסח. זה נכון אצל הבעלים בחוץ לארץ פסח, אבל כאן לא פסח. גם אם נאמר שהדין לא ייראה ולא ימצא תלוי במקום הימצאותם של הבעלים, דין חומץ שעובר עליו הפסח תלוי במקום הימצאות החמץ. כך נראה. אז הבעלים יכול בהחלט להיות שעוברים בעל ירוע ובעל ימות. ולכן אני מתייחס עכשיו לשאלה שלישית. אנחנו מוכרים חמץ לגוי בערב פסח. בדרך כלל מי שמוכר חמץ כמוני משתדל שהנוכרי יבוא מה שיותר מוקדם במוצאי החג כדי לקנות ממנו בחזרה את החמץ. משום שאנשים רוצים להקדים ולהשתמש במוצרים שהם עברו מה שיותר מוקדם. ולכן אני דואג לכך שאנוכי יבוא אליי מיד לאחר רבנו תם. אני לא קונה בחזרה את החמץ לפני רבנו תם. אבל מה עושים אנשים שהם נמצאים בארצות הברית? כשהגוי מוכר בחזרה את החמץ לי אצלהם עדיין פסח. התשובה שלי מאוד פשוטה, אין אדם קונה בעל כורחו, ולא שייך זוכן לאדם שלו בפונוב בעל כורחו, והם בארצות הברית לא רוצים לקנות חמץ עד צאת החג שלהם, אז הם לא קונים. אז איפה החמץ בינתיים? שאלה טובה, אבל לא לגמרי רלוונטית. או שהוא בינתיים עדיין שייך לגוי, או שהוא הפקר, לא יודע. אבל אדם לא קונה בעל כורחו. אני כן מתנה עם הנוכרי שאת חמצם של אלה שגרים בארצות אחרות ואצלהם עדיין פסח, אין אנחנו מתכוונים לקנות עד שתצא החג שלהם. אבל אני אומר, גם אם נאמר שלגבי האיסור דאורייתא של בל יראה ובל ימצא, זה לא תלוי איפה החמץ, אלא איפה הבעלים. לגבי הדין של חומץ שעובר עולה בפסח, שהוא יסד הרבורן, ודאי שהדברים תלויים במקום של החמץ. עכשיו כבר לא פסח, לא יכול להיות שעל החמץ הזה, עכשיו חל דין חומץ שעובר עולה בפסח. כאשר מותר לאכול חמץ במקום הזה, לא יכול להיות שחמץ יעשר עכשיו מדין חומץ שעובר עולה בפסח. כך נראה ברור לעניות דעתי. ולכן באותו סיפור אני אמרתי, זה נכון, למרות שהבעלים שהו באותו עת בחוץ לארץ, אצלם עדיין היה פסח, אבל החומץ לא נאסר מדין חומץ שעובר עליו הפסח, כך פסחתי. ובפרט כאשר אנחנו חוזרים אחורה כמה רגעים, ואמרתי מקודם שלדעת רוב הפוסקים, ספק, חומץ שעובר עולה בפסח מותר מדין ספקא דרבנן לכולה, ודאי שיש מקום להקל בספקות הנ"ל כפי שהסבר. אז עסקנו היום בהלכות פסח, עדיין בדין חומץ שעובר עולה בפסח. השבוע אנחנו קוראים את פרשת תזריע ומצוירו, ובגלל חשיבות העניין בכל שנה ושנה אני מדבר על דברי חז"ל שהנגעים באים באבון לשון הרע. ובמדרש רבה בפרשת השבוע, דומה לדברי הגמרא במסכת עבודה זרה, מסופר על רויכל אחד שהיה מסובב בעיירות הסמוכים לציפורי, והיה מכריז, מן בויה למזבן צמד החיה, מי רוצה לקנות סם חיים? נקבצו אנשים רבים, מי לא רוצה לקנות? סם חיים. ושאלו אותו, בואו תוציא את תרופת הפלא שלך, והוציא ספר תהילים. והיה קורא מתוך הספר, מי הוא אשר חופץ חיים, אויב יומם לרשתוי, ונצור לשוי חמרות, ורוצה חומד אבא, מי אמר, צום הרע ויעשה טוב, בקש שלום לרודפיו. ואני אומר, כמה רמזים בולטים יש בדברי חז"ל. כי על פניהם, הדברים תמוהים ביותר. אז בגמרא ובמדרש יש שתי גרסאות. האם היה מדובר ברב ינאי או ברב אלכסנדרי. אבל אומר אותו המורה גדול, אחרי שהרוכל הוציא ספר תהילים וקרא מתוכו את הפסוקים הנ"ל, כל ימי הייתי קורא את הפסוקים האלה, ולא ידעתי איך לפרשם, עד שהרוכל הזה פקח את עיניי. אבל הרוכל לא אמר דבר, הוא רק קרא פסוקים מתוך ספר תהילים, מה הוא חידש? מה החידוש היה בפיו? ואני אומר, החידוש מאוד בולט. אחת הסיבות ששמי אצלו שנראה לנו משימה כל כך קשה, עבודה כל כך בלתי אפשרית, משום שנדמה לנו, שאם אדם באמת רוצה לשמור את פיו ולשונו, הוא צריך להיות שתקן, פרוש הוא לא יכול להיות מעורב בדעת מבריות, או מכיוון שהאדם מטבעו הוא יצור חברתי. אנחנו אוהבים להתהלך עם הבריות, ולהתחבר, ולתקשר, ולדבר, אנחנו נרתעים מן העבודה של שמי עשר לשון. אבל זה טעות. הבן של החפץ חיים מספר שהחפץ חיים היה איש שיחה. אתה לא צריך להיות שפקן מופלג כדי להקפיד על שמי עשר לשון. אז איפה כתוב שאסור לדבר לשון הרע? הפסוק לא תלך רעכיל בעמך. למה רעכיל? מפרש רש"י במקור מדברי הגמרא. כי בעל הלשון דומה לרוכל. רוכל כל הזמן קונה מוכר, קונה מוכר, קונה פה ומוכר שם. כך בעל הלשון תמיד עם אוזניים קרויות ופה פתוח ושומע, מדבר, שומע, מדבר, ולכן האיסור הזה נאמר בלשון לא תלך רכיל. ומה כפרתו של המצורה? שני ציפורים. למה ציפורים? גם זאת מסביר רש"י וגם זה מדברי הגמרא. כי ציפורים מצפצפים בכל. בכל בעלי החיים היחיד שלא יודע לשתוק זה הציפור. כל שאר חיות בהמות, כבר לא מדבר על דגים, דגים שהם תמיד ממלאים את פיהם מים, מכאן לקוח הביטוי, אבל ציפורים לעולם לא שותקים, כל הזמן מצפצפים. ולכן ציפורים שמצפצפים בכל הם הכפרה של בעל הלשון. אז הבה נחזור לדברי המדרש. מה עשה ברויכל אחד, מכל בעלי המקצוע, הוא לא קצען, ולא רצען, ולא חנווני, ולא נפח. מכל בעלי המקצוע חז"ל מצאו רק משל, מה זה ברוך הלכות? ואיפה הוא מסובב? בעיירות, בערים הסמוכים לציפורי, וזה הרמז לציפורים. אומר אביאנאי, גם הוא רוכל, וגם הוא מסתובב בערים הסמוכים לציפורי. שאלה מה מלכותך? מה אתה מוכר? מה אתה מוכר? האם דברי אהבה וריצוי, ברחמים וחמלה, ותורה וירת שמיים, דברי אהבת השם ואהבת הבריות, או שם הלשון הרע ורכילות והוצאת שם רע? זה היה החידוש בסיפור הזה. מה עשה ברוי הולך עוד? לא שתקן מופלג, כן, רוכל. הוא מסתובב בערים הסמוכים לציפורי. ויאף על פי כן, הוא האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. אתה לא צריך לשתוק, רק תקפיד. מה הסחורה שבאמתך? מה אתה רוכל? ותחת למכור דברי ריב ומדון ולשון הרע ורחילות, למכור דברים שיש בהם להב שם שמיים על הבריות, ולהב את התורה על לומדיה, ולהרבות אהבה ואחווה ושולם בעולם, זה השומר פיו ומשונו. חז"ל הקפידו עד למאוד באבון לשון הרע, עד שלא נחה דעתם, עד שאמרו שהמספר לשון הרע שקול כנגד מי שובר על גימל עבירת חמור שבתוארת. ותמיד הדברים היו נראים בעיניי כפלו מייסרו. זה נכון שלשון הרע יש בו כדי להזיק, יש בו כדי לפגוע, אבל אם זה דומה לרצח, סוף כל סוף חיים אחרי לשון הרע. ולא כמו רצח, אם אני אבין את חמור שבתואר, תמיד הרגשתי שחייב להיות משהו יותר בפניניוס. לא להקל ראש בנזק שיכול לצמוח עם לשון הרע. כן, לשון הרע לפעמים גורם לעוגמת נפש עצומה, נוראה, זה יכול לקלקל שידוכים, למוטט מטה לחמו של איש, לגרום צער, אפילו במקרים קיצוניים שפיכות דמים. אבל אני חושב שחייב להיות משהו גם בפנימיוס. כותב אור החיים הקודש בפרשס פנחס, שפיו של אדם דומה לכלי שרת. פיו של אדם דומה לכלי שרת, ומי שמשתמש בפיו, לדיבורי עבירה, הרי הוא כמועל בהקדש. יש כאן חידוש עצום. אבל אולי החידוש איננו כל כך עצום. רק עכשיו עברו עלינו ימי הפסח. ומפסח אנחנו צועדים לעבר חג השבועות. מעמד הר סיני ויום קבלת התורה. ובפרשת יתרו ובפרשת משפטים על מעמד הר סיני כתוב, וכל העם רואים את הקולות. במחילתא כתוב, היו רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. שני גדולי עולם נתנו פירוש מעניין, רב חיים אבלוזון בנפש החיים, ובני הסוסחו במאמרי חודש סיוון. שניהם הציעו פירוש דומה, פירוש לפי המוסר. לפי פשוטם של דברים זה נס, נס. איך אדם יכול לראות את הנשמע, ואיך אפשר לשמוע את הנראה? נס. אבל הם מסבירים. בניגוד לכל יושבי תבל, וכל אומות העולם, שמבחינתם ריאת העיניים היא חשובה ביותר מכל חמשת החושים. קודש ברוך הוא חנן את האדם בחמישה חושים, שכולם מזינים אותו באינפורמציה. עיניים רואות, אוזניים שומעות, טעם, ריח ומישוש ידיים. אלה חמשת החושים שמזינים את האדם באינפורמציה. רק על ידם הוא יודע כל אשר הוא יודע. רק על ידם הוא מכיר את הסובב אותו. איזה מחמשת החושים הוא החשוב ביותר? בריאת עיניים. לא בשבילנו. בשבילנו שמיעה. הדיבור והשמיעה. הם הכל. עובדי אלילים בימי קדם עבדו לאלילים, לאלוהים אחרים אשר ראו. לא יכלו לעלות על דעתם אלוקים שהוא בלתי נראה, שאי אפשר לראות אותו. עבדו לשמש, עבדו לירח, עבדו להרים, עבדו לנהרות, עבדו לאש, עבדו למים. כל אלה יש להם צורה ופנים, אבל הם אילמים, לא משמיעים הגה. רק אנחנו, אברהם אבינו, דורות אחריו, מעמד הר סיני, תמונה לא ראיתם, אבל שמענו את קולו מדבר מתוך האש, כשהקודש ברוך הוא נגלה למשה רבנו מתוך הסנה, הקודש ברוך הוא דיבר אליו, הקודש ברוך הוא מדבר אל האבות, הקודש ברוך הוא, כי לא יראני אדם בחי. מעולם אדם לא ראה את הקודש ברוך הוא, ואי אפשר לראות אותו. אבל הוא מדבר, והוא שומע. בניגוד לאלוהים אחרים, שלא מדברים ולא שומעים, אבל הם נראים. לא כך אלוקי ישראל, אלוקי השמיים והארץ, כי לא יראני אדם בחי. אבל הקודש ברוך הוא מתקשר והוא מדבר. ובעשור הממורס נבראו העולם. העולם נברא בעשור הממורס. ויסוד התורה זה עשרת הדיברות ששמענו בסיני. וכאשר הקודש ברוך הוא ברא את העולם ויפח באפיו נשמת חיים, כותב אונקלוס רוח ממלא לו. האדם הוא נפש מדברת. הדיבור הוא נפש האדם. קודש ברוך הוא ברא את העולם במאמרות, בעשור הממורס. התורה ניתנה בעשור הדיברויס, והם יסוד כל התורה כולו. סרט הדיברות שכוללים את הכל. ולכן אצלנו, השמיע היא העיקר, ולא הראייה. אומרים ברב חיים אבלוז'ון, והבני סוסחו, זה הבחינה של רואה נסק נשמה, ושוי מנסק נראה. הדברים הנשמיים היו כל כך מוחשיים בעיני ישראל כשעמדו רגליהם על הר סיני. זה היה הדבר המוחשי ביותר, האמת הברורה ביותר. מה ששמענו את כל השם בסרס הדיברס וכל העולם המוחשי הנראה לעיניים היה כל כך רחוק מתודעתם. היה רוינס הנשמה ושוימנס הנרא. ולא יפלא שאומר אור החיים, פיו של אדם המילים שהוא מוציא מן הפה, יש בהם קודש. העולם נברא במילים. נפש חיים הוא רוח ממלא לו, ולכן מי שמשתמש בפיו, בצורכי עבירה, הרי זה מויור בהקדש. הרמב״ם כותב בהלכה האחרונה בהלכות חנוכה, פרק ד', הלכה י' ד', שהתורה ניתנו לעשות שלום בעולם שנים הדרכי הודעה כנועם וכון נסיב עשה ושולם. ולכן, מי שמשתמש בכוח הדיבור ובכוח השמיעה, במקום לעשות שלום בעולם, להרבית ריב ומדון ומחלוקת ולהחריב עולם, גודל אבוינוי מנסוי. ואלה הם מחריבי עולם. ולכן העבירה הזו שלוש שנה לא כל כך חמורה, עד שחזל הפליגו להשוות אותו לגמל עבירת חמור שבתואר שיש בהם כדי להחריב העולם, כך גם מי שמדבר בראש הנורא ומשתמש בכוח הדיבו ובכוח השמיעו, שהם קודש קודשים, והם יסוד התואר ונפש האודם ובריאס הווילם, ומשתמש בהם במקום להרבות אבו ואחווה ושולם ורייס, כתמיד החכום אמר משולם בו אליו, והוא משתמש באותו כוח כדי להחריב עולם, ולהרבות ריב ומדון ולושן הורד, ולכן גדול עבונו מנסו. יהיה רצון שנזכה להיות מתלמיד החכום אמר משולם ויועלם, ושנזכה להיות חפצי חיים, ולקיים את דברי הפוסק בתהילים, מי יום איש החופץ חיים, אויב יום אמני ריסטוי ונצר לשוין חומרו, עשוסך ומדאבה. מי רומו, סום הרע ועשי טוי, בקשו להם דרות סיום. שנזכה בכל אבל ישוע סלומן, ולביא את משיח סדקנו, אני חוזר ואומר, השיעור מן הסתם יתקיים, אבל כדאי לעקוב אחרי ההודעות בקשר לשבוע הבא. Thank you.